ערב טוב לכולם. בסייעתא דשמיא אנחנו נלמד היום בדף היומי במסכת בבא מציעא, דף צדיק ט', ואנחנו מתחילים את השיעור במשנה החדשה, איפה שעצרנו אתמול בצדיק ח' עמוד ב' למטה במשנה החדשה. עכשיו, כמו שאנחנו יודעים שאנחנו נמצאים פה בפרק השואל, בפרק השמיני, והשואל יש לו את ההתחייבויות והחיות הכי גדולה שאפילו בונסים הוא חייב, אז המשנה שלנו הולכת לברר מתי מתחייב השואל והחיות ומתי מסתיים את החיות שלו. אז אומרת המשנה הקדושה בסייעתא דשמיא, השואל את הפרה, בן אדם שאל את הפרה, אבל הוא לא הלך עם אורגינל לבעל הבית לקחת את הפרה שלו, הוא לא הולך דופק בדלת לוקח את הפרה, הוא גם נמכר רחוק, צריך הובלות, צריך שליחים. אז המשיל הלך ושילחה לו ביד בנו, המשיל שלח את זה ביד הבן של מי? של המשיל, או אפילו ביד עבדו, נראה אחר כך בגמרא מה זה נקרא פה ביד עבדו, איזה עבד, עבד כנעני, עבד עברי, או סתם ביד שלוחו שליח של המשיל, או, אז בנו עבדו ביד שליחו עד עכשיו בכוונה של המשיל, או אפילו שהוא שלח את זה ביד בנו של מי? של השואל, או ביד עבדו, או ביד שלוחו של השואל, אם מתה, הפרה הספיקה למות כדרכה לפני שזה הגיע לשואל, אז בכזה מצב אנחנו אומרים שמה? שפטור. פה אנחנו אומרים שהשואל פטור, למה? כי זה עדיין לא הגיע לידו. זה לא הגיע לידו, אז למעשה, אז אנחנו אומרים שזה פטור. אז תכלס, רש"י מזכיר את זה פה, אנחנו צריכים להזכיר את זה, רש"י מביא את הגמרא במסכת בבא קמא דף קד עמוד א', ששם יש מחלוקת רבא ורב חסדא בהלכה של המשנה שלנו, איך מבארים את המשנה שלנו. זאת אומרת ככה, לפי רב חסדא, אם השואל מינה שליח בפני עדים להביא את הפרה, בכזה מצב, אז ברור שהוא חייב באחריות, איך שהשליח לקח, שלוחו של אדם כמותו, אז איך שהשליח לקח זה כמו שזה הגיע לידי השואל, אז ברור שהוא חייב בזה. אז אם ככה מה כתוב פה במשנה פטור, אז לכן הוא מבאר שמה, רב חסדא, שפה במשנה מדובר ששכירו היא לכיתו. מה זה נקרא שכירו היא לכיתו? הוא עושה עבורו שלוחיות אחרות, שכוריות שונות, והוא לא מינה אותו מפורש, לך תביא לי את הפרה הזאת. הוא עושה לו עוד עבודות, את כל בויניק, הוא לא עושה לו ספציפית לשליחות הזאת, אז לכן במקרה כזאת שהוא לא מינה אותו שליח ספציפית להביא את הפרה הזאת, אז הוא לא יהיה חייב באחריות עד שתבוא הפרה לידו, זה לשיטת רב חסדא בבבא קמא. רבא חולק, רבא מבאר את המשנה שמדובר פה בשליח שהוא מינה אותו אפילו בעדים. ורפילה אחי רבא סובר שהשואל יהיה פטור, למה? כי הוא לא התכוון שיהיה שליח לקבל את הפרה, רק הוא רק רצה שהמשיל ידע שזה בן אדם שאפשר לסמוך עליו, אם אתה רוצה תשלח איתו, אם אתה רוצה אתה יכול לשלוח במישהו אחר. בקיצור, זה לא שליח לקבלה, הוא רק אמר, אם אתה רוצה תלך תחו את השליח להולכה, אני רק מציע לך אופציה. זה לפי שיטת רבא. עכשיו תראו את זה ברש"י, דיברו המתחיל, או מיד בנו עבדו ביד שלוחו של שואל מתה פטור, אז מתי היא מתה בדרך, מה הכוונה? אז פליגה ברבא ורב חסדא בגוזל קמא, רב חסדא מתרץ לה את המשנה הזאת, אלא יש שלוחו דשואל דמסנית, אם מדובר בשכירו לכיתו שדר בביתו, וסך הכל הוא עושה לו עוד עבודות, אבל אין עדים שהוא שלוחו, ולא חידדנו את זה מקודם בעל פה, מה שרש"י אומר פה, שלפי רב חסדא דאי כעדים ושליח וחייב השואל באונסים מי שמסרו לו לשליח. רק פה מדובר שהוא כל בו, הניקו עושה לו הכל, הוא לא מינה אותו לך תביא את זה, אין עדים על זה. עכשיו הוא אומר לו, אתה כל בו נקשלו, לך תיקח לו את זה. פה אני אומר שכל מה שלא מגיע לשואל פטור, עד כאן שיטת רב חסדא. רבא מקל על המשיל ומחמיר על השואל, אומר אפילו עשרו שליח בעדים לאף שליח הוא להתחייב על ידו באנסים, דאחי כמה להעיר. זאת אומרת, רבא מקל על השואל ומחמיר על המשיל, כי אפילו שהוא שלח לו עדים, דאחי כמה להעיר, הנה שניהם נאו, אי בייס לשדורי בידי שדר. אז לפי רבא, אפילו שהוא עשה אותו שליח בעדים ספציפית לעבודה הזאת, זה פטור, כי אנחנו מסבירים שהוא רק אמר לו, אם אתה רוצה תשלח, ואם אתה לא רוצה אל תשלח, זה בבחירה שלך. ממשיכה המשנה, עד כאן הסברנו את הקטע הראשון של המשנה, שמי ששואל ושלח את זה ביד שליח או של המשיל או של השואל, באמת הפטור, והסברנו שאפילו בשליחים של השואל למה פטור, הסברנו את השתי המהלכים של רבא ורב חסדא, שהגמרא במסכת בבא קמא כבר מסבירה את המשנה פה אצלנו בבבא מציעא, והגמרא אחר כך פה בהמשך הדף, הגמרא כבר לא מסבירה את הקטע הזה. אז אז ביד עבדו אנחנו נדבר, רק על עבדו המדבר, זה מה שאמרתי מקודם, בעת שנדבר על עבדו, אז זה באמת נראה בתחילת הסוגיה מיד בתחילת הדף. ממשיכה המשנה, אבל מה ידין אמר לו השואל? השואל אומר למשיל, שלחה לי ביד בני, ביד עבדי, ביד שלוחי, או שהשואל אומר לו, תשלח לי את זה ביד בנך, ביד עבדך, ביד שלוחך. או שאמר לו המשיל, המשה אומר לשואל, הרי אני משלחה לך ביד בני, ביד עבדי, ביד שלוחי. או שהוא אמר לו, שאני מודיע לך, תקשיב, הבן שלך עובר פה מהישיבה לידי, אני מודיע לך שאני אשלח לך את זה ביד בנך, ביד עבדך, ביד שלוחך. והשואל הביא לו קיי, ואמר לו, השואל שלח, עד הרגע שאתה ציבית אותו לשלוח, או שאפילו אמרת לו, אוקיי, הסכמת לשליחות, זה כבר חלקו של אדם כמותו, ופה קיבלת החיות, איך שזה הגיע לידי השליח, אז ולכן בשלחה ומתה, אנחנו אומרים חייב, אפילו שזה עוד הגיע לידיים שלו, כי איך ששלחת אתה את זה ספציפי, או שהבאת אוקיי, אז אנחנו רואים שהשואל חייב באונסים. אומרת המשנה שאותו דבר וכן בשעה שמחזירה, אותו דבר איך שהשואל הולך להחזיר את זה הביתה לבית המשיל, שאם הוא שלח לזה על ידי שליח סתם, אז כמו שראינו פה ברי שם נשנה, הוא לא נפטר מהחיות עד שתבוא לידי המשיל. אבל מקדם מצב שאומר לו מפורש תשלח שליח, או שהוא מסכים לשליחות המשיל, אז איך שהוא שלח, אז זה עובר ברשות הבעל הבית. ואת אומרת, עכשיו אנחנו מדפדפים את צדיק ט' עמוד א', מתחילה הגמרא, אנחנו הולכים לדבר באמת על החלק השני של המשנה, שאם הוא אמר לו מפורש תשלח, תשלח, או שהוא נתן אוקיי לשליחות, אז למה למדנו במשנה שמבחינת העבד ובן זה אותו דבר? נכון? ככה למדנו במשנה. אז מגיע הגמרא ושואלת, למה צדיק ט' עמוד א' למעלה, ביד עבדו, אז חייב, אם המשיל שלח את זה ביד העבד שלו, הוא חייב, למה? הרי יד עבד כיד רבו. אז אם יד עבד כיד רבו, אז כשהעבד כנעני של המשיל הולך עם הפרה, זה כאילו עדיין נמצא ברשות של מי? ברשות של המשיל. אז רגע שזה לא יצא ברשות, אז למה שהשואל כבר יהיה חייב, אפילו באמת שהוא הסכים לשליחות, אבל עדיין זה עוד לא יצא מהרשות של הבעל הבית. אז בבן, יהודי, רגיל, אז כן, הרגע שנתת אוקיי, או שאתה אמרת לו תשלח בבן שלך, השואל אומר משיל, תשלח עם הבן שלך, יצא מרשות, אבל עבד כנעני זה כאילו עדיין נמצא בבית של המשיל, אפילו שאמר לו אוקיי, למה שיהיה חייב, זה הקושייה העצומה של הגמרא. תרץ את הגמרא את השתי המהלכים הידועים, אמר שמואל, תירוץ ראשון, באמת שמואל אומר אתה צודק, בעבד כנעני, אומר שמואל אתה צודק, בגוי, עבד כנעני, יד, 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 כל הגוף קנוי לאדון, אז בכזה מצב מה יהיה הדין? תמיד אם שלחת שליח עבד, זה כאילו ברשות את מי ששלח, בוא נגיד המשיל שלח, זה עדיין ברשות המשיל יהיה פטור, עדיין השואל פטור. מה שכתוב במשנה שאיכשהו שלח אפילו העבד הוא חייב, מדובר בעבד עברי, זה לא קרן לגופי, זה התירוץ הכי פשוט של שמואל. ואמרנו, ועוד מעט נראה שבאמת ההלכה ככה, תוספות הראשון דיבור מתחיל, אמרנו שמואל באמת אומר, שזה ההלכה באמת, שבאמת בעבד כנעני תמיד יד עבד כיד רבו, ואם המשיל שלח אותו זה כאילו ברשות המשיל, ובחזרה השואל שלח זה ברשות השואל. המשנה פה מדובר בעבד עברי. תירוץ השני, רב אמר, אפילו תמה בעבד כנעני, אפילו תרצה להגיד שהמשנה שלא עוסקת בעבד כנעני, אתה יודע מה הסיבה ששואל חייב? כי זה נעשה כאומר לי, זה נהיה כאילו שהשואל אומר למשיל, הקישה במקל, תקה את הפרה במקל, ועל ידי ככה ויתבו. זאת אומרת, כשהמשיל עושה כדברי השואל, אז זה כאילו הופך להיות, כמו שהשואל אומר, תוציא, תשלח את זה במקל, ותשחרר אותו ככה, אם הוא אמר לו ככה והוא עשה, אז זה הופך להיות ברשות השואל, אותו דבר פה. מאיזה סמכות? אז תוספות אומר שזה כאילו מדין, תוספות פה אומר שזה כאילו מדין, מדין שואל, והקשה במקל נחשב כאילו שהשואל עשה משיכה, נעשה כאילו שהיה פה הקשה במקל, אותו דבר פה אם הוא שולח ביד עבד כנעני, זה כאילו הקשה במשיכה. הרידווה מבאר לפי רשו שזה כאילו מדין ערבות. אז על כל פנים, אז על כל פנים למעשה, עכשיו זה מחלוקת או לא מחלוקת? אז אני אראה לכם תוספות מפורש, רבי הרצל, תוספות הראשון בעמוד, אמר שמואל בעבד עברי. אז תוספות אומר לנו מפורש פה שזה מחלוקת, אבל ההלכה יהיה כמו
שמואל. ברור שזה שמואל.
תסתכלו, תוספות דיבור המתחיל אמר שמואל בעבד עברי. אומר תוספות פירוש רבנו חננאל שזה מחלוקת, שמואל פליג עלי דרב. ולת הלכת דקבתי דרב, דאמר הקישה במקל ותבוא חייב. אז הוא אומר, אנחנו לא פוסקים ככה, רק אנחנו פוסקים פה למעשה כמו מי? אנחנו פוסקים
כמו
שמואל, ששמואל אומר שהמשנה שלנו עוסקת בעבד עברי, ובעבד כנעני דרך הקישה במקל, שהשואל יהיה חייב נעשה, כי אומר לו הקישה במקל להתבוא, ותקף הגמרא תגיד שזה מדובר, שזה אומר, שלא, לא נעשה כאומר. אז למעשה ההלכה לא ככה, ולמה אומר תוספות, לכן משמע דפליג, מוכח פה שזה מחלוקת, זה לא סתם ביור במשנה. והלכת תקוותי, למה הלכה כמו שמואל? מי דבאי גמרא לסיוע לרב? הגמרא רצתה להביא לראי לרב, ודחה לי בדוחק. אז לכן זה שהגמרא ככה רב מתרץ את עצמו מאוד בדוחה, כמו שתקף תראו, אז למעשה אנחנו פוסקים פה, למעשה כמו שמואל. למה תוספות אומרת הכלל שרבי שמואל, לא יודע.
הרב שמואל הלכה במאמנות, אני הלכה כשמואל, מה לבין אמר נדחק.
אחר כך יש את התוספות השלישי פה, גם בקטן, לכאורה, מה זה אומר, הקישה במקל והיא תבוא. זה למעשה הולך על השלב הבא, שהגמרא תוקיר, אז בואו נחכה, בואו נתקדם עוד שלב קטן. בקיצור, אוהד, נכנסת פה קצת לסוגיה, יש, אל תיבהל, אשריך שאתה איתנו, אתה עושה לנו אור, אשריך. אוהד, אתה לא יודע כמה התפללנו, ברוך השם. מטיבי, הגמרא מקשה על התירוץ של רב, אז מגיע הגמרא ומקשה מטיבי. מה הרב תירץ? רב אמר שהמשנה שלנו מדובר אפילו בעבד כנעני, ומה הסיבה ששואל חייב? כי זה נעשה כאומר לה, יקישה במקל והיא תבוא. מגיע הגמרא מקשה על התירוץ של רב מטיבי, למדנו בברייתא, השואל את הפרה. בן אדם הלך, שאל את הפרה מהחבר שלו, והשואל אומר לו לשלח את זה ביד מי? תשלח את זה ביד הבן שלו, או השלוח שלו, ובאמת זה מה שהוא עשה, ושלחה לו המשיל,
השואל לא, לא מינתו שליח.
השואל אומר לו לשלח את זה ביד הבן של המשיל, ביד
השליח של המשיל. לא, אתה שואל את הפרה ושלחה לו המשיל.
כן, תסתכל מה שרשי דיבור המתחיל אומר, ושלחה לו ביד בנו של משיל. שלחה משיל לשואל, אז זאת אומרת...
הוא לא שמין אותו כמין שליח, לא?
לא אמרתי עכשיו שליח, אמרתי לו שהשואל אמר לו שאתה יכול לשלוח את זה ביד הבן שלך או שלך, או העבד שלך. זה מה שהוא עשה, זה מה שהוא עשה, ושלחה לו ביד בנו, המשיל שלה ששלח את הפרה ביד הבן של המשיל או ביד שלוחו, ומה קרה תכלס? מתה. עכשיו אנחנו יודעים, אוהד, שואל, חייב באונסין, זה הנושא פה, אנחנו באמצע פרק השואל, שואל בגלל שכל הנאה שלו, הוא חייב אפילו באונסין. אתה מכיר את הדרגות, כן? שומר חינם, שומר שכר, שואל, נכון? השומר חינם, בגלל שהוא עושה לך טובה, שומר לך בחינם, אז הוא חייב רק אם הוא פושע. אם כנבא בעבדה וכל שנקרא אונס, הוא פתור. שומר שכר בגלל שאתה מקבל גם מזכורת על זה. אז ככה, אם זה יגנה ויאבד, אחריותך, אבל באונס, מה אתה עושה? בסך הכל אתה שומר. אבל שואל, אתה מקבל שאלה בחינם, אתה נהנה מזה, אתה משתמש בזה, שואל, אתה משתמש בזה, בגלל שכל הנאה שלך, אז אתה חייב אפילו באונסים. מתי אתה פתור? כבר דיברנו כמה פעמים במשך השבוע, זה באמת המחמת מלאכה. אם אתה באמצע עובד, אתה לא פושע, פתאום היא מתה. אז אתה אומר למשיל, למה השאלתי את זה בשביל שתשב בפינה ויהיה סגורה? אז זה פתור. או שיש עוד כלל, שזה למעשה תוספות השלישי הולך לשאול, שמה שלמדנו גם כן תחילת פרק השואל, שאם בשעת השאלה הבעלים גם היו מושלים אליך או מוזכרים אליך, אז נורדים גזרת הכתוב שאם בעליו אמו, אז פתור. אז למעשה, בוא נלך פה מה שכתוב פה בברייתא ונראה קושייה על התירוץ של רב. כתוב פה, השואל אומר לו, תשביל לי פרה. תכלס המשיל שלח את זה ביד הבן של המשיל או ביד השליח. קרה אונס אם מתה בדרך, אז פה אנחנו אומרים חייב. השואל חייב. למה השואל חייב? כי הרגע שהיה פה, היה פה שליח, אז הרגע שזה הגיע ליד הבן או ליד, ליד הבן או ליד השליח, אז זה כבר כאילו הגיע לידי השואל. עד לכן אנחנו אומרים שהוא חייב באונסין רגיל, כי זה כאילו, איך שזה הגיע, איך שזה הגיע לשליח, אז זה כאילו הגיע ליד השואל, כי פה מדובר, כמו שאמרתי, שהשואל אומר לו, תשלח לי את זה ביד ההובלות שלך, הבן שלך, או עבד שלך. עכשיו, פה לא כתוב גם כן איזה עבד, כתוב עבדו. אבל כתוב, אני התקדמתי שורה, אבל מה יהיה הדין ביד עבדו, אם הוא שלח את זה ביד העבד של המשיל, אז פה אפילו אם השואל אמר לו, תשלח לי את זה ביד העבד שלו, פה אנחנו אומרים פטור. עכשיו, מה למדנו במשנה שלנו? במשנה שלנו אנחנו למדנו מפורש, אפילו אם הוא שלח את זה ביד העבד, אז השואל חייב באונסין. אז איך אתה מתרץ לי פה את הברייתא? ברוכים, תודה רבה רבה. כן, תודה. בסדר, גם טוב. תודה רבה. אז אומרת הגמרא, בישלמה לשמואל, בישלמה לשמואל, אז אומרת הגמרא, זה לא קושייה, למה? כי מסניתין, המשנה שלנו עוסקת בעבד עברי. מה הדין בעבד עברי? עבד עברי, אנחנו יודעים שהוא כמו כל יהודי. כמו כל שליח שהמסירה לידו מחייבת את השואל, ואילו, והברייתא עוסקת בעבד כנעני, שבעבד כנעני אנחנו יודעים שעבד כנעני היד שלו, ידו כיד רבו, אז אני חושב את הפרה כברשות המשיל, אז השואל לא חייב בחיות, הכי פשוט לתרץ לפי שמואל. אלא לרב, שלפי רב המשנה שלנו עוסקת במה? בעבד כנעני. והשואל נחשב, תרצנו כזה בדוחק, שהשואל נחשב כאילו שהוא אומר לו, הקישה במקל והיא תבוא ולכן הוא חייב, אז למה הברייתא פותרת? פה אתה לא יכול לתרץ לי שהברייתא בעבד עברי. הפוך, אז למה קשיא, למה הברייתא פותרת? מתרצת הגמרא על הקושייה הזאת, אמר לרב, אל תגיד שבמשנה כתוב שהמשיל שולח ביד העבד שלו, אז השואל חייב באונסים, אם קרה אונס בדרך, אל תגיד כמו שתרצתו מקודם, שכשנעשה, שזה נהיה כאילו שהוא אומר לו, תקה את הפרה במקל כאילו שהוא אומר לו, הפוך. אלא אמא, תגיד שהמשנה שלנו עוסקת באמר לי, השואל אמר לו ברחל ביתך הקטנה, בפירוש, הקישה במקל והיא תבוא, ורק בציור שהוא אומר לו מפורש, אז הוא מתחייב באחריות מזמן ההקשה. זה במשנה. מה שאין כן בברייתא, מה מדובר? בברייתא הוא לא אמר לו הקישה במקל. הוא אמר לו, תעשה לי טובה, תעשה לי הובלה עם העבד שלך. תשלח לי הובלה עם העבד כנעני שלו. אז אנחנו יודעים שעבד כנעני ידו כיד רבו. אז לכן אנחנו אומרים שהשואל לא יהיה חייב עד שתצא מרשות המשיל לרשות שלו. ובגלל שעבד כנעני ידו כיד רבו, אז העבד כאילו זה עדיין ברשות המשיל. אז אם קורה אונס ברשות המשיל, אז השואל פטור. מה שאין כן במשנה מדובר, לא נעשה כאומר, מדובר שאומר לו מפורש, הקישה במקל, ואז כאילו זה יצא מרשות המשיל. פה תוספות אומר, ואומר, אם הוא מתחיל ואומר הקישה במקל והיא תבוא, אז לכאורה תוספות שואל, לכאורה למה שזה לא יהיה שאלה בבעלים? ככה תוספות שואל, למה שזה לא יהיה שאלה בבעלים? ככה תוספות, תקל תוספות דיבור המתחיל ואומר, הקישה במקל והיא תבוא. אז אומר תוספות, ואף על פי שעבדו מוליכה, לא בשאילה בבעלים.
כי זה לא בעלים, הוא עדיין יהיה, זה לא משווה נבדל בין העבד לבין הבעלים.
יד עבד כיד רבו.
אבל זה לא כלום.
מגיע תוספות, הכל לאט לאט, מגיע תוספות ממשיך, ועד אמרים לנו יד עבד כיד רבו, היינו שנשאל הרב עצמו עם הפרה, ושלח עבדו במקומו. אז וכיוון שבמקום הבעלים אומר תוספות, איך אנחנו נוסיף פה? וכיוון שבמקום הבעלים הוא לא חשיב כבהמה, אז אנחנו אומרים שזה נקרא יד עבד כיד רבו. אבל אחה ששואל את עבדו, אז זה הופך להיות שום, לא, שום בעליו עמו. אבל היא כשואל שתי פרות, למה? דעבדו כבהמתו דמי. קיצור, זה לא נקרא שאלה בבעלים, זה נקרא, תוספות אומר, זה כמו שהעבד והפרה זה כאילו שתי בהמות, ואם ככה אין לנו פה את הפטור של שאלה בבעלים. אז למעשה, רב מתרץ שהמשנה שלנו מדובר באופן שהוא אומר לו מפורש, שהוא אומר לו מפורש הקישה במקל והיא תבוא, ואז אנחנו אומרים שזה יצא מרשות המשיל, והשואל התחייב באחריות, וכמו שאמרנו, או מדין ערבות, או מדין שאנחנו אומרים שהופך להיות פה משיכה שהמשיל עשה עבור השואל, כאילו זה קניין שזה כבר נמצא ברשות השואל, ולכן אנחנו אומרים שאז הוא חייב, ואפילו שמדובר כמו שהבנו בהתחלה בעבד כנען. מגיע הגמרא רוצה להוכיח שרב נאמר לא נעשה כאומר, רק מדובר שהוא אומר מפורש שיקיש אותו במקל. אז הוא אומר, זה איתמר למדו בבית המדרש, מה יהיה הדין? השואל אומר למשיל, השילני פרתך. שואל מגיע למשיל בדלת, מבקש לו בטלפון, תעשה לי טובה, תשאי לי את הפרה, כן? בקיצור, אתה יודע מה ההבדל בין השאלה להלוואה, אוהד?
שאלה,
זה נקרא, אתה מחזיר את אותו מוצר מה שלקחת. הלוואה כסף, אתה מלווה אומרים בדרך כלל בכסף, למה שאתה הולך עכשיו לבוא את 1,000 שקל, אני משתמש עם 1,000 שקל לחובות, למכולת, לעניינים, ואז אני מחזיר לך 1,000 אחרים. אז הלוואה זה משהו מלווה להוצאה ניתנה. מה שאתה מוציא, שאלה, אני משל פרה, אני אחזיר לך את זה עוד חודש, כל פעם לפי ההסכם, אז זה נקרא שאלה. אבל שאלה זה הלוואה, זה היינו אח, כן? הבנת את הרעיון. אז בקיצור, יש לנו פה אור, אתה לא שם לב.
אז הכל... פרוז'קטור חזק, אני רואה, הייתי אור חזק מאוד, לא יודעת מאיפה.
הנה עכשיו, אבל באמת זה אור.
באמת?
תשמע, באמת, ברוך השם, כולם באחדות, תראה, זה הכי חשוב. זה למען התורה, ברוך השם, אני מתרגש. אז בקיצור, אנחנו ממשיכים, דאיתמר, אנחנו למדנו עכשיו הוכחה שרב נאמר, באופן שהוא אמר מפורש, יקישה במקל, דאיתמר. הכנה לקבלת התורה זה הכנה הכי גדולה. דאיתמר, למדנו בבית המדרש. השואל אומר למשיל, השילני פרתך. בשבוע הבא, עוד לא, שמחר זה בלילה, שבוע. היום זה כבר ערב שבועות, עוד שבוע. מקבלים את התורה מחדש, ממש, ככה כתוב בכל הספרים. כל שנה מקבלים מחדש. יש בחינה שכל יום מקבלים את התורה, אבל בשבועות מתעורר אותו הערות שהיה בזמן מתן תורה בפועל. כוננים ממש. ככה כל הספרים אומרים. זה לא איזה חסידות. זה החג שבועות, זמן. מתן תורתנו, מקבלים כל שנה מחדש. אז בקיצור, אז כתוב בבית המדרש, אז למדנו בבית המדרש ככה, השואל אומר למשיל, השילני פרתך. ואמר לו, המשיל שואל אותו, איך אתה רוצה שאני אשלח לך את זה ביד מי? ואמר לו, הקישה במקל ותבוא. תן לה מקל. אמר רב נחמן, אמר רב ברבו, אמר רב, בכזה מצב אם הוא אמר ככה, כיוון שיצאת מרשות המשיל ומתה, אז אני אומר שכבר חייב, השואל כבר חייב באונסין. למה? כי הרגע שהוא ביקש, תעשה הקשה במקל, זאת אומרת שאיך שהקשת במקל, איך שהוא הקיש במקל, אז הוא כבר השואל התחייב באחריות. אז פה אנחנו רואים מפורש שרב אמר את ההלכה, מתי? באופן שהוא אומר לו מפורש, תקיש במקל. לא נעשה כי אומר לו, כשהוא שולח ביד עבדו זה נעשה. רק מדובר כשהוא אומר לו מפורש, אז יש לנו הוכחה שרב מאמר באופן שהוא אמר לו מפורש. מביאה הגמרה עכשיו ראיה לרב. למה מסייע לי? עכשיו רב הוא המורה. אז הגמרה רוצה עכשיו להביא ראיה לרב בברייתא. שמה כתוב בברייתא? בן אדם אומר לחבר שלו, השילני פרתך. ואמר לי, המשיל שואל אותו ביד מי? ביד מי אתה רוצה שאני אשלח את זה? ואמר לי, הקישה במקל והיא תבוא. אז כתוב מפורש פה בברייתא, זה ברייתא, כיוון שיצאת מרשות משיל היא מתה, חייב. אז אם ככה, אנחנו רואים ממש ברייתא, ממש תואם לרב, שלכאורה עבד סתם זה עבד כנעני, ורואים מפורש איך שהוא אומר לו, השואל אומר למשיל, תן לה הקשה במקל והיא תבוא, איך שהוא אמר לו, הוא עשה את הקשה במקל בכל מצב, אז אנחנו רואים שהוא התחייב באחריות וחייב, אז הוכחה מפורשת לרב. נוכה הגמרא מה פתאום. אמר רבה שפה יכול להיות, יודע למה בברייתא פה מדובר, שאיך שזה יצא מרשות המשיל, אז הוא כבר חייב באונסין השואל. אחר במאה עסקינן, כגון שהייתה חצרו של שואל, החצר של השואל, איפה זה נמצא? לפנים מחצרו של משיל. זאת אומרת, הם ממש גרים בשכנות, שאיך החצר של המשיל, איך שיוצאים מהחצר, באים לחצר של השואל, ממש תהי שכנים. דקי משלך לה, איך שהמשיל נותן לה הקשה במקל והוא משלח אותה לחצר, ודאי לאט המזלה. ברור שהיא תלך לחצר השואל, אז לכן בכזה מצב המשיל, השואל יש לו סמכות דעת, הוא מוכן להשתבד איך שהמשיל עושה את הקשה, אז הוא בראש שלו אומר יאללה, מבחינתי אני כבר לוקח עונסים, למה? כי לאיפה היא תבוא? לאיפה היא תבוא? היא רק תבוא, אין לה דרך אחרת, היא רק תבוא אליי. אבל מה היא הדין באופן שהם גרים לא בשכנות? יש לנו איזה רשות הרבים שמפסיק ביניהם. בכל שכנים הם גרים במרחק יותר גדול. אז ייתכן שהשואל, כשהוא אומר לה, קישה ומקל והיא תבוא, זה עוד לא אומר שהוא מקבל אחריות. הוא התכוון להגיד שתשלח את זה עם שמירה, אל תשלח את זה ככה, בלי אחריות. אני עדיין לא מקבל אחריות שיגיע לידי. בקיצור, עוד אין לנו ראיה לרב מפה. ככה הגמרא רוצה לדחות. תסתכלו, רש"י דיבור המתחיל, איך שרש"י מסביר את זה, דיבור המתחיל לפנים לחצרו של משיל. אומר רש"י שחצרו של משיל פתוחה לרשות הרבים. החצר של המשיל פתוח לרחוב, וחצרו של השואל לפנים ממנו היא פתוחה לחצרו של משיל. שאין נכנסים ויוצאים לחצרו של שואל, אי אפשר להיכנס לחצר של השואל ולצאת, אלא דרך חצרו של משיל. מסכן, יש לו תמיד כניסה דרך השכן. ואז, והוא השכן הזה, הוא היה המשיל. בדרך כלל שאלות והלוואות עושים לשכנים. אז אנחנו אומרים, דווקא שמה, לכולם, דעתם סמכי דעתי דשואל, זה משיעמדו הבעלים לפניה לטוטל, לאיפה יביאו? לצד חצרו של שואל, אם מחל אלי וחוטרה במקל, אז לאיפה היא תלך? ודאי לאט אמריות ראתה, אז השואל אומר, מבחינתי אני כבר מקבל, יש לו סמכות, שאיכשהו יעשה לו הקשה במקל, אני כבר מקבל אחיות, כי אין לה לאן ללכת. והאור אהוד המשבט שואל נפשי. אבל אם הייתה צריכה לבוא דרך רשות הרבים, לעולם אין מלך, אפילו אמר לי, אחי, לא סמכי דעתי שיפקירן המשיל ולא שומר ולא שיבד נפשי עד שתבוא לידו. בקיצור, כמו שאתם יודעים כבר את הכללים, כל יום רואים את זה, ראיה זה כבר לא. כי יכול להיות שהברייתא מדבר בכזה ציור. שואלת הגמרא, אי אחי, אם מדובר שחצר של השואל, ממש כאילו שכנים, שאיך שאתה משחרר אותה לכיוון הזה, אין לה לאן ללכת, אז אם ככה מה אלמם, רמה חידוש ברור, שאם אומר לו הקישה...
אני אומר לך שתי יצגיע לכל מיני.
לא, יפה. אז מתרץ את הגמרא, לא צריך, שלא מדובר שזה כזה במאה אחוז סמכות, שאיך שאתה תמתן הקשה, היא תבוא רק לכיוון הזה. פה מדובר שיש עוד איזה, דעיקה גזייתה. גזייתה, רש"י מסביר, דיבור המתחיל, תסתכלו, דיבור המתחיל, דעיקה גזייתה, שיש בחצר המשיל זוויות ועוקצים, שיכולה לסור שם ולהישמד במחבוא. בקיצור, רש"י מביא הוכחה מתהילים, כתוב כי גז חיש, כמו שכתוב בתורה והגז סלווין, שזה גם כן לשון זוויות. אז בקיצור, אז פה מדובר שיש פה דברים כאלו. הרידווה, מסביר, לא יודע למה הוא צריך להגיע, הרידווה אומר שמדובר פה, מה זה נקרא איקה גזיית, הרידווה מסביר שמדובר שבין השואל המשיל, יש עוד איזה שטח קטן של מישהו שלישי. זה הכוון הגזיית, לא איזה סתם פינות, יש איזה מישהו אמצע שם, יש איזה שכן שלישי שם באמצע. אז מה עוד אתם, הייתי אומר שלציור כזה, שזה לא מאה אחוז שתלך לשם, לא סמך את דעתי, אז השואל לא כזה רגוע. עד שזה יגיע לידיים, אז הוא לא מתחייב באחריות, למה דיל מקיים האתם, אולי פתאום היא תתעמת באותם פינות, או תלך לשכן השלישי לפי הרידבה, ולא אסיה אז לה להדיה, כמה שמלן מגיע פה הברייתא ומחדשת לנו, לא, זה כזה מצב, אפילו שיש כאלו פינות קטנות, יש שכן שלישי, בכזה מצב, איך שהשואל אמר לו, תקיש במקל, והוא הקיש במקל, זה כבר החיות של השואל, לפני שזה הגיע בפועל לשואל, כמה שמלן דסמכה דעתי. אז בקיצור, ראיה לרב מהברייתא הזאת לא פשטנו, אבל לכל פנים רב דחק את עצמו בתירץ, וכמו שאמרתי לכם מקודם את התוספות הראשון בעמוד, שההלכה באמת כמו שמואל, שזה לא פתרון הקשה במקל, בעבד כנעני אין שום פתרון, זאת אומרת, עד שזה יבוא לידי השואל, אז השואל פטור. במשנה, כמו ששמואל אומר, זה מדובר בכלל לא בעבד כנעני, מדובר בעבד עברי, שעבד עברי הוא יהודי רגיל, שהגוף שלו לא קנוי לאדוניו, אז הופך להיות כמו כל שליח רגיל, שאם אתה שולח אותו בציווי השואל, השליח, כן, המסר של היום רבי יועד, אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא. כל פעולה שאנחנו הולכים לעשות צריכים לדעת, אנחנו שליחים של השם. זה המסר, אבל אין לנו זמן להאריך, אבל אנחנו ממשיכים. הגמרא עכשיו מבררת שלוחו של אדם כמותו. אז בשליח סתם אתה שולח תיקח, אז כל פעולה שאנחנו עושים בעולם הזה, אתה מרגיש שאתה של השם, אז זה חיזוק גדול. עכשיו אני צריך לעשות רטט. מגיע הגמרא מבררת הלכה מעניינת. רבי הרצל מתחילים הלכה חדשה. אמר רב אונה, השואל קרדום מחברו. בן אדם הולך מלווה, משיל, שואל, גרזן מהחבר שלו, זה נקרא קרדום. אז ככה, אם הוא ישתמש בזה כבר ביקה בו, אם הוא ישתמש בזה עצים, בלבקוע עצים ולהשתמש בזה, אז אני אומר, קנאו, השואל קנה את זה, וקנה זאת אומרת, הוא כבר מחויב באחיות. לא ביקה בו, אם הוא לא עדיין לא ישתמש בזה שום דבר, לא עשה כלום, לא קנאו. אתה מבין את זה? מה הכוונה פה? מה הכוונה? אומר ככה, אני שאלתי, זה כבר עשיתי את הקניינים, זה ברשות שלי, מתי זה יבוא לרשות שלי שהתחייבתי בזה? רק אם עשיתי עם זה קניין. אם לא עשיתי קניין, אז לא. מה הכוונה פה? שואלת הגמרא למה, לאיזה עניין אמר רב את ההלכה שרק אם הוא בקע בו קנה? אילם על אונסין, אם תרצה להגיד לעניין, שמעניין, שממתי הוא כבר חייב באונסין, רק אם הוא השתמש בגרזן הוא עד. אני הלוויתי מישהו, עשיתי כבר קניין, כל זמן שלא השתמשתי בגרזן, בוא נגיד אם זה מונח אצלי בבית כבר כמה ימים עוד לא השתמשתי, אז אני עדיין פטור באונסין. רק מתי שהשתמשתי אני חייב באונסין? שואלת הגמרא, מה ישנה פרה במשעת שאלה? פרה, אנחנו יודעים כל הזמן, מי אתה יהיה חייב באחיות? מהרגע שישאלתי, עשיתי את הקניין, משיכה, זה אצלי, אני כבר חייב באונסין, אפילו שאף פעם לא השתמשתי עם הפרה. ייתכן שבסוף אני לא צריך את הפרה שלו, אני מחזיר לו את זה אחרי 30. אם לא השתמשתי, עשיתי כבר משיכה וקרה אונס, אני חייב. אז למה פה מגיע רב אונה ואומר, אני שואל, מתי אני חייב באחיות? רק אם השתמשתי כבר בגרזן. אם לא השתמשתי, אבל זה כבר אצלי, לא. אז הרידבר, יש פה גם ראשונים, כולם דנים פה, מה אבי מינה. אז יש כאלו, הרידבר מסביר שככה, שלעניין של האונסין הגמרא הבינה באבי מינה. זאת אומרת ככה, לעניין התחייבות משהו, לעניין גניבה ועבדה, ברור שתהיה חייב. כי אחרי הכל עשית משיכה למה? הגמרא עכשיו מבינה, מה אבי מינה? שממתי זה נקרא ביקה בו קנאו? שלאונסין הוא רק יהיה חייב, רק אם הוא ישתמש. ככה רידבר מסביר. זה מגיע, אתה צודק מהקושייה של הגמרא. זאת אומרת ככה, עשית קניין, שואל, עוד לא השתמשת, אז קיבלת את ההתחייבות. קיבלת התחייבות של שומר שכר. שמה שאם יקרה עכשיו גניבה ועבדה וכל שכן אם תפשע תהיה חייב, אחרי הכל. אבל לעניין אונסין, אני עוד לא חייב, עוד לא השתמשתי. מגיע, אומר, רק אם השתמשת. על זה מגיע, הגמרא אומרת, מה? אנחנו רואים בפרה שאפילו שלא השתמשת, אתה חייב אפילו באונסין, כי כל הדוגמאות של פרה שלמדנו עד עכשיו זה במטה. הריטב"א ככה מתרץ, זאת אומרת, כי תשמע, כי מה מטרת שאלה? השתמשות, לא השתמשת, לכאורה.
לא משנה, אבל כאן מה, יש כאן חצאים, זה לא אומר.
אני אמרתי רק ריטב"א, אמרתי, היום הייתי גם בדרכים, היום אני מגיע עכשיו מדרכים, אני לא יודע עכשיו בדיוק, אבל אני יודע את הריטב"א הזה, זה אני זוכר. חוץ מזה, אבל הראשונים באמת עסוקים באבי מינה, כל פנים זה רק אבי מינה, כן? להבין פה מה הוא התכוון להגיד מיד בהתחלה. אז מגיעה הגמרא ומבארת, אלא, כמו שהבנת, ברור, כמו שאנחנו רואים בפרה, שממתי הוא חייב באחיות הפרה, משעת המשיכה, אז אותו דבר לעניין הגרזן. שאלת גרזן, ממתי אתה חייב באחיות הגרזן, אפילו באונסין, משעת המשיכה. מה שרב אונה אומר פה, שהשואל קרדום, רק אם בקע בו קנאו, לא מדובר פה לעניין חיוב אונסין. למה מדובר? אלא לחזרה. מה זה נקרא לחזרה? שאם הוא השיל את הקרדום הזה לזמן מסוים, או אני סיכמתי עם השכן שלי, תעשה לי טובה, אני עושה שיפוצים, אני רוצה שבועיים את הגרזן. ואז בתוך השבועיים הזה, המשיל רוצה לחזור בנוסף, רוצה עכשיו ללכת, להחזיר לו את זה בתוך הזמן. ככה הרש"י מסביר. ככה רש"י מסביר, שמדובר פה חזרה לעניין זמן מסוים. תסתכלו, רש"י ממש שתי שורות. אלא לחזרה, שאם בא המשיל לחזור ולטובה ממנו בתוך ימי הזמן שהשילה או לא. אז פה אנחנו אומרים ככה, אם ביקה בו, אם הוא כבר השתמש בגרזן הזה, לא מצא עד הרבה משיל, המשיל לא יכול לחזור. אבל אם לא ביקה בו, פה מצא משהי לדרבל. בקיצור, ואז לא נאמר בשומרים הקניין משיכה הזאת. זאת אומרת, הוא השיל את זה לשבועיים, מגיע המשיל אומר, תעשה לי טובה, אני רוצה את זה בחזרה מחר, אני לא, אני צריך את זה גם לעצמי, אני בעל הבית. אז פה אנחנו אומרים שאם הוא כבר עשה את הקניין, מה זה יקרה, הוא כבר השתמש, אז אנחנו אומרים שהוא קנה את זה עד הסוף, המשיל לא יכול ללכת לחזור בזה. עכשיו, למה באמת? מה הסיבה? אז הרידווה כותב שההלכה הזאת היא לתקנת חכמים משל תיקון העולם, שבן אדם לא יהיה משיל כליו לחברו, ואחרי שיתחיל, הוא יתחיל לסבך אותו, כך הרידווה כותב שהתקנה היא מתקנת העולם. אין כן לא ביקע בו, אז אפילו שעשית כבר קניין, אבל כל הכבוד אתה לא בלבן, אתה סך הכל שומע, אתה סך הכל שואל, אז בכל השואת, בכל השומרים פלוס שואל, אז לא נאמר בנושא הזה קניין משיכה. מי אמר את ההלכה הזאת? רב עונה. אז כבר הרגענו שכל הנושא הזה, ההבדל השתמשת, לא השתמשת, זה רק לעניין אם המשיל רוצה לחזור בזה. אבל מגיע הגמרא, מביא המורה שחולק על רב עונה. אומרת הגמרא, הוא פליגא דרבי עמי, רב עונה חולק על רבי עמי. שמה רבי עמי אומר? דאמר רבי עמי, מה יהיה הדין בן אדם המשיל קרדום של הקדש? בן אדם הולך ומשיל קרדום של הקדש לחבר. אנחנו יודעים מתי בן אדם מועיל בהקדש. בן אדם מועיל בהקדש, אחד, אם אתה משתמש בזה השתמשות אישית, אז איך שהשתמשת בזה? אתה מוציא את זה כבר מרשות הקדש לחולין, כי אתה מזלזל בהקדש כי אתה משתמש בזה. או שיש עוד דבר שאתה מוציא את זה מרשות הקדש דרך אחרת, איך שאתה מביא את זה למישהו אחר. עכשיו, אתה מביא את זה למישהו אחר, גם פה, אתה ישאלת קרדום של הקדש. עכשיו, איך שישאלת, אפילו שהוא עוד לא ישתמש, מעל מי? המשיל, כי הוא הוציא את זה. אז לכן כתוב, המשיל קרדום של הקדש, מעל, למה לפי ש... עכשיו, מה זה נקרא מועד? בכמה? וכמה אתה מועיל, כמה אתה צריך להביא להקדש, כן, צריך לשלם את הקרן פלוס חומש, מה המעילה פה, מה? אז כתוב פה מעל לטובת הנאה שבו. זאת אומרת, כמו כסף שבן אדם היה מוכן לשלם, הרי עכשיו, בוא נגיד, זה שהמשיל, השואל עכשיו הולך להחזיק לו טובה, הולך להביא לו איזה... אז כמה כסף בן אדם מוכן לשלם בשביל שיחזיק לו השואל טובה על השאלה, אז אותו כסף הוא צריך לשלם להקדש. וחברו, השואל הזה, מותר לבכוע בו לכתחילה. למה? כי בגלל שהמשיל, איך שהוא עשה את השאלה, הוא כבר מעל, אז במעילה הוא כבר הוציא את זה לחולין. אז לכן השואל יכול להשתמש, כי זה כבר לא של הקדש, זה כבר לחולין.
אבל עדיין לא השתמש בקרדום.
זה ראייה שרבי עמי חולק על רב עונה. בוא נשמע משהו רבי עמי, זה הגמרא אומרת, מאוד יפה. אם נרצה להגיד כמו שיטת רב עונה, מה רב עונה אומר? שכל זמן שלא השתמשת, אז המשיל עדיין יכול לחזור בזה. מה זה אומר שהמשיל יכול לחזור בזה? שכי עוד לא בעל הבית לגמרי, אפילו אין פה קניין משיכה בשומרים ושואל. אז אם ככה, הרגע שהוא עוד לא ישתמש, תחזיר להקדש, לא מעילה ולא כלום. מזה שאני אומר לו, איך שהוציא את השאלה, זה כבר חולין. אז מה אנחנו רואים? שהמשיכה שהוא עשה זה להכל. לא רק לחיוב אונסין, המשיכה שהוא עשה זה כבר גם המשיל לא יכול לחזור בזה. אז פה אנחנו רואים שרבי עמי חולק על רב עונה, והיא אומרת הגמרא את הראיה, והיא רוצה להגיד כמו רב עונה, שלא קנאו עד שהוא ישתמש בזה, המי מעל, למה המשיל מעל? והמי חברו מותר לפגוע בו לכתחיל, הרי כל זמן שלא ישתמש בו זה עוד לא שלו, זה עדיין של המשיל. אז אם ככה, שואל, תעשה לי טובה, אל תשתמש בזה, תחזיר את זה נהדרי, תחזיר את זה להקדש, ואז לא היה פה כאילו כלום. ולא לקנייה, ולא לימון, הוא לא קנה, והוא לא הוציא, והוא לא מעל, היינו אח, והכל נהיה בסדר, אלא מה עם זה שאנחנו רואים פה שרבי יום אומר את ההלכה, לא. איך שיוצאת את זה מרשותך, והוא עשה משיכה עם זה, עם הקרדום של הקדש, אז כבר יצא לחולין, והוא מעל, מפה אנחנו רואים שאיך שהוא עושה משיכה, זה לא רק משיכה לחיוב עונסין, כמו שרב עונה אמר, רק זה לאכול, הוא הוציא את זה גם מרשות המשיל, ואז אוטומט המשיל לא יכול לחזור בו בתוך הזמן, וזה אנחנו רואים שרבי יום חולק על רב עונה. מביאה הגמרא עכשיו אמורה נוסף שחולק על רב עונה. אומרת הגמרא גם כן הוא פליגא דרבי אלעזר. גם רבי אלעזר חולק על רב עונה. שמה? ואמר רבי אלעזר, רבי אלעזר אומר ככה, כדרך שתקנו משיכה בלקוחות, כמו שחכמים תקנו קניין משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. זאת אומרת, כמו שחכמים תקנו קניין משיכה בלקוחות. אנחנו יודעים שמדין תורה, משיכה לא קונה. מי עשה את כל הדבר הזה קניין משיכה? סיברנו על זה כבר בבקמה, באריכות. זה חכמים עשו. אז כמו שחכמים תקנו קניין משיכה בלקוחות, אז כך תקנו משיכה בשומרים שסוחר, שומר, שואל, איך שקיבלו לרשותם חפץ ועשו משיכה, אז הבעלים כבר לא יכולים לחזור בו. ומה רב עונה אמר? שמה פתאום? אפילו שמשכת, אם זה היה אצלך ברון, אפילו חודש, לא השתמשת, עדיין זה לא שלך לגמרי. רק לעניין התחייבות, אבל לא שלך לגמרי. אז פה אנחנו רואים ראיה חזקה מפה אנחנו רואים, אומרים, רואים ראייה עוד המורה, רבי אלעזר, שגם כן חולק על רבונה. בקיצור, מבינתיים יש לנו פה רבונה מול רבי עמי ורבי אלעזר. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שגם כן הולכת עם רבי אלעזר, שאו מה עוד פעם, אני חוזר פעם שלישית כבר, שהשתי המוראים האלו, רבי אלעזר ורבי עמי, סוברים, שאיך שהשומר שואל עשה משיכה בדמוצה, זה כבר נהיה שלו, ואז אוטומטי הוא, המשיל לא יכול לחזור בזה, והוא כמובן חייב בהכל זה לפי כל הדעות, ועוד נפקימינה בהקדש, שזה כבר, אם זה היה של הקדש, אז זה כבר יצא לחולין, והוא מעל כבר, המשיל מעל, מה שאין כן לפי שיטת רב הונא, זה לא יצא מרשותו, עד שהוא, זה לא יצא מרשות המשיל, עד שהשואל או השומר סוחר ישתמש בזה. רק, המשיכה עזר לפי רב הונא, אם לא ישתמשת, רק לעניין התחייבות באונסים. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שעוזרת באמת לפי שיטת רבי אלעזר שחולק על רבו נתניה למיאחי, למדנו ברייתא מפורשת, שכתוב ככה בברייתא, שכשם שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים, זה ממש אותו מילים של רבי אלעזר. אבל עכשיו הגמרא מביאה כבר גם כן את הסיום הברייתא, לכל פנים ראינו פה ממש ברייתא כמו רבי אלעזר, ועכשיו הגמרא מביאה את סיום הברייתא, הוא כשם, אנחנו עוברים לדף צדיק ט' עמוד ב', עמוד ב'. הוא ריחת הוא עדינו אליהן עם אלף אוהלם שעת פגיעו בגבוהם. הוא כשם שקרקע, קרקע, אם אתה רוצה לקנות בית, אתה רוצה לקנות קרקע, מדין תורה, איזה קניין אתה עושה בקרקע? או כסף, כשם שקרקע נקנית בכסף, איך שאתה משלם כסף, הקרקע נהיה שלך. או בשטר, בשטר זה נקרא גם קניין שהמוכר כותב לקונה, חוזה, והוא כותב שם בחוזה שהשדה שלי מכור לך, זה נקרא שטר. דוגמה שלישית, קניין שלישי בקרקע הוא בחזקה. חזקה זה הכל, תראו את הסוגיות האלו גם כתראו מסכת בבא בתרא, כבר הזכרנו את זה בבבא קמא גם, שאיך שהקונה עושה מעשה שמראה בעלות על הקרקע, דוגמה, כתוב שם נועל, גודר, פרץ, בזמננו זה כאילו מנעול, איך שהוא נועל את המנעול בדלת, בונה גדר, בונה דלת, אז זה כבר נקנה, הקרקע נהיה של הקונה. אז כתוב שם בהמשך הברייתא, כך שכירות נקנה בכסף ובשטר ובחזקה. עכשיו, איזה שכירות בגמרא הבינה פה מדבר? מה אתה הולך לסוחר? קרקע או מטלטלי? אז הגמרא הבינה בדרך כלל שכירות, מה זה נקרא שכירות? אז הגמרא הבינה שמדובר פה, סתכלו רש"י, מה מבינה? שכר בהמה, כלים, מטלטלי. מטלטלי, איך זה נהיה שלך, של הסוחר, לעניין התחייבויות? רק במשיכה. אם לא עשית משיכה אפילו שתשלם, אז חכמים תקנו שאתה לא קונה. אז אם ככה שואלת הגמרא, שכירות, מה יביד איתה? מה נכנס לפה בסוף הברייתא, שכירות של מטלטלי, אם אנחנו מדברים על קרקע, מה הקשר? תרצת הגמרא, לא הבנת נכון, לא כמו שהבנת. אמר רב חיסדא, הברייתא מתכוונת שכירות קרקע. אתה הולך וסוחר בית, סוחר קרקע, שזה, שכירות של קרקע, זה כמו קניית קרקע, שזה נקנה לסוחר בתקופת השכירות שלו, שזה ממש חוזה שזה שלו, בכסף או בשטר, זה מה שאנחנו עושים היום. בשטר שהמזכיר כותב לו חוזה, שהבית שלו מוזכר לו, וימסור לו את זה. או בחזקה, איך שהסוחר כבר מגיע ונועל את הדלת מדומה, ואז אף אחד לא יכול לחזור. המזכיר לא יכול לחזור בו, והסוחר לא יכול לחזור בו מכל התקופת החוזה של השכירות, לכמה זמן שהוא הזכיר. טוב, זה במקרה הסיום של הברייתא. עכשיו הגמרא מביאה עוד הלכה בדרך אגב, הלכה חדשה רבי יועד, שהלכה שיש שינוי בצורת תשלום בין חול, אדיוט להקדש. שמה? אמר שמואל, תקשיב סיפור חדש. אין מאן דגזיל חביצה דתמרי מחברו. מי שהלך וגזל מהחבר שלו, חביצה דתמרי. חביצה דתמרי זה נקרא, רש"י אומר, תמרים המדובקים יחד, קרי חביצה, חביצה, וכמה תמרים יש שם? בדרך כלל רש"י אומר, באיזבאין 50 תמרי. כל חביץ זה 50 תמרים שמודקים ביחד. אז מגיע, אנחנו ממשיכים בגמרא, שמואל אומר, מי שגזל מהחבר שלו קבוצת תמרים שדבוקים יחד, ואיז בה, באמת יש בחביצה הזאת 50 תמרי. עכשיו, השווי שלו, כמה זה שווה?
תלוי.
שווי לא קבוע. רק אגב הדדה, אם כל התמרים נמכרים ביחד, אז בכזה מצב נזדבנן ב-50 נחי חדה. אז זה נמכר במילים אחרים 50 פחות, זה בדיוק כמניין ימי הספירת העומר. זה בדיוק 49 פרוטות. עכשיו, מי שקונה את החביצה, אז הוא מוכר כל תמר בפרוטה, ומרוויח פרוטה אחת בעסקה הזאת, נכון? כי זה אחד לאחד. אבל מה יהיה הדין, וכשהם נמכרים חדה-חדה, אם הם נמכרים כל אחד בפני עצמו, מזדבנן ב-50. אז ההלכה הוא שהחיוב, אז זהו, זאת אומרת ככה, בן אדם גזל חביצה לתמרים לחברו, ויש שם בחביצה הזאת 50 תמרים, והשווי לא קבוע. אם כל התמרים ביחד זה ב-49, אם זה כל אחד, אז זה ב-50. אז מה יהיה ההלכה? אז ההלכה שהחיוב התשלומים שהגזלן צריך לשלם בחזרה לנגזל, אם הוא רוצה לחזור בתשובה, כתוב בתורה, וישיב את הגזלה אשר גזל, אז החיוב התשלומים משתנה לפי מי? לפי הבעל הבית, לפי הנגזל, כמו שנקרא בלשון התלמוד שמה. לאדיוט, אם הוא גזל מהחבר שלו לאדיוט, אז משלם 50 נכה חד. ומה הסיבה? שהוא משלם לו 49, נרחי חכו דקה. ולהקדש, להקדש משלם 50, וחומשי הוא פלוס החומש שלהם, כמו שיש הלכה שמי שגוזל מהקדש, אז הוא צריך להוסיף חומש. זה דווקא מתי? זה דווקא בגזלן. מה שאין כן במזיק, מי שמזיק להקדש, שפה הוא משלם רק את הקרן בלי חומש. מה שאין כן במזיק, זה לא משלם חומשה. איפה אנחנו לומדים את זה? דאמר מר, יש לנו את הפסוק שכתוב בדין תשלומי חומש, ומי שאוכל תרומה, אז כתוב בתורה שם, ואיש כי יאכל קודש. אז מה אנחנו דורשים? שם כתוב בתורה, מי שיאכל קודש, אז כתוב שם בתורה, ויאסף חמישיתו עולם, הוא חייב לשלם להקדש את מה שהוא אכל, פלוס חומש. אז אנחנו דורשים שמתי החיוב החומש? דווקא באוכל קודש, פרט למזיק. מי שמזיק קודש, שפטור מחומש. גם כן יש ספרים חסידים כותבים פה עד, שכתוב ברמב״ם שרוב החולאים שמגיע לבן אדם השם ישמור שלא נדע, לא עלינו ולא עליכם, זה מגיע מתזונה. תזונה, בן אדם אוכל דברים לא בריאים, בן אדם לא אוכל מסודר, ככה כתוב ברמב״ם. הצדיקים אמרו ככה, ואיש כי אוכל קודש, אז פרט למזיק. אתה מבין? הפרט למזיק שלא תזיק את עצמך מהאוכל, אבל אותו דבר זה גם חיובי. מה זה חיובי? ברוחניות. שאם בן אדם מכניס את המאכלים לא כשרים, אז כמה אנחנו כבר דיברנו על המאכלים לא קדושים ולא זה, אז גם כן, כמה זה חמור. אבל כל פנים, אז הכל פנים מהפסוק הזה אנחנו דורשים, ואיש כי אוכל קודש פרט למזיק, שהחיוב החומש רק מי שאוכל קודש, פרט למזיק קודש, מזיק קודש, הוא פטור. למרות שהפסוק הזה מדובר בתרומה, אבל הגמרא מדמה את זה להקדש. למה? כי תמיד לומדים הקדש מתרומה. עכשיו, מה למדנו פה בהלכה? בהלכה מובנת? מה למדנו פה? שאם הנגזל הוא אדיוט, אז כמה הוא ישלם לו? 49. להקדש 50, זה מובן. למה הוא צריך להקדש לשלם להקדש 50? כי ההפסד היה 50, אבל למה לאדיוט לשלם 49? שואלת הגמרא, מסכיף לרבי מבר אביי, אלה אדיוט. בן אדם גוזל חביצה לתמרים מחברו. אביי משלם 50 נכה חד. נאמר לי, הנגזל יכול להגיד לגזלן, שאני, הרי זה תלוי, אין לזה מחיר קבוע. אם אני מוכר כל תמרה בפני עצמו, כמה הייתי עושה בסך הכל? 50. אז נאמר לי, הנגזל יכול להגיד לגזלן, ענה אחד אחד אב ומסדה בנין אלה. אני הייתי מוכר כל תמר בפני עצמו, ומרוויח 50 פרוטות, אז למה הגזלן נפטר ב-49? אם יש לזה תקציב, תמיד 49, זה המחיר. תקציב 50. פה אנחנו רואים זה תלוי. פעם ככה, פעם ככה. אז הוא יכול להגיד, אני הייתי מרוויח מזה 50, אז תחזיר לי מה שגזלת לי. אז תביא לי 50. למה אם זה נגזל, כן מורדי? למה אם הנגזל אדיוט, למה אנחנו רואים שאז הגזלן נפטר ב-49? תרצת הגמרא, אמר רב אונה ברי דרבי יהושע, ששמואל למד את ההלכה הזאת עם איזה משנה, ממשנה שלמדנו מי שכבר זוכר, עבר מלא זמן כבר, עבר כבר מעל 100 יום. זה איזה 100-150 פלוס, זה דף נון אי, המשנה במסכת בבא קמא, שכתוב שם במשנה שמין בצאה באותו שדה תנן. מה זה נקרא באותו שדה תנן? אז יש משנה במסכת בבא קמא, דף נון אי עמוד ב', רש"י מביא את זה פה בקיצור, נגיד את זה בעל פה ואחר כך נראה את זה ברש"י בפנים. מה יעדים בהמה? מדובר שם על עניין מזיק הזקים. בהמה שאכלה תבואה מתוך הרוגה שבשדה אחר. ועשתה הזק הבהמה הזאת. אז כתוב שם במשנה, לא שמים את פחיתת שווי ההרוגה, כמה עכשיו היה הזק כזה בפני עצמה, כמה זה. לא מסתכלים ככה, רק מה? מסתכלים, לוקחים שדה בגודל בית סאה, ככה כתוב שם, שיש שם מלא הרוגות, אז אנחנו מסתכלים כמה הופחת השווי בגלל ההזק, אם היית אמור את ההזק הזה, כמה הופחת השווי, ואת ההפרש הזה, את זה הוא צריך לשלם לניזק. אז אומר פה רבונה ברי דרבי יהושע, כמו ששם התורה הקילה על המזיק בתשלומים, אז אותו דבר פה אנחנו אומרים שהקילה עליו התורה, אם הנגזל הוא אדיוט, אז אנחנו אומרים שהתורה הקילה עליו ואתה משלם את הערך הנמוך. מה הערך הנמוך? אם אתה תמכור את הכל ביחד, כמה תקבל על זה? 49, אז פה אתה מקבל 49.
מה קשור אחד לשני? מה קשור גזלן נזק? עכשיו נוגעים עם פסוק.
בוא תסתכל רשי דבר ראשון, ואחר כך, כן. אומר רשי דיבור המתחיל שמים בית צעה ורוצה שדה תן. גבי נזקין דשן ובבקמה, דף נולי עמוד בית, כתוב שם ככה, כי עבר איש שדה או כרם זה נזיקין של שאלה מזיק. נן, כיצד משלם את מה שהזיקה, שמין בית שדה, בית צעה באותו שדה, כמה הייתה יפה וכמה יפה, והם מדקדקים להיות שמין האכילה לבדה, מה הייתה שווה הרוגה זו שנאכלת. אלא מה נחסר בית צעה מדמיה? אז מה, איך מורך? אם היה בא למכור הקרקע עם זריעתה, מה חסרו דמה בשביל אכילה הרגבה הזו? דהיינו, כולה גבי, דבר לקנות קרקע לא היה ניחנו בכך, ובדבר מועט התפשר בפחות דמי. עכשיו, רבי דוד שואל, למה אני משווה? כי הגמרא הבינה שנגזל וניזק, זה אותו רעיון. למה? אז תכלס קיבלת עזק, תכלס קיבלת גזק.
שם לומדים לפסוק לגבי ניזק, שאנחנו מדברים, ככה למדנו אז בפסוק. שבגלל כזה אתה לא לוקח, אתה מקל עליו. ככה למדנו. יש מחלוקת, הבשמיים וזה, רבי עקיבא, לא זוכר שום ביטוי. אבל גזלן, למה? טוב, נמשיך הלאה, טוב שם, נמשיך.
תוספות הארוך פה, אז אני רואה פה את הקיצור. תוספות אומר פה שבאמת זה לא ישווה לגמרי. כי פה לא שמים את אותו חביצה אגב חביצות אחרות. מסתכלים החביצה הזאת 49 ויקבל, רק מה? הוא לא יקבל את המקסימום, הוא יקבל היום. שמה למשל, זה ממש שווים את זה אפילו אגב אחרות, לא אגב כמה זה שמו שווה, שמה ממש מקילים, טוב. עכשיו הגמרא הולכת להקשות סתירה בתור דברי שמואל. שמה שמואל אמר? שמואל אמר, בן אדם שגוזל מהחבר שלו חביצה
לגמרי, יש הבדל בין אידיוט או בין אידיוט?
אז אם זה משהו שמחיר לא קבוע, שאם אתה מוכר את זה אחד אחד זה באמת פרוטה פרוטה, אם אתה מוכר את זה ביחד 50-49, אז אם הנגזל זה אידיוט, אז אתה משלם חק 49 את המינימום, ואם זה הקדש, אתה כמובן משלם פלוס חומש, 50 פלוס חומש, מזיק זה משהו אחר. מזיק אין חומש, מזיק זה רק קרן, אבל מגיע הגמרא שואלת לממרא דסבר שמואל, שדין אדיוט לאו כדין גבוה דמי. שאם אתה משלם לאדיוט, זה כמו שלא, לא כמו שאתה משלם להקדש, ככה ראינו, אתה עושה אפליות. אם גזלת מהקדש, מקבל הקדש המקסימום, אם הזקת לאדיוט, אתה עושה, אתה מקבל את המינימום. שואלת הגמרא ואתנן, יש משנה במסכת מעילה, דף י"ט עמוד ב', כתוב שם לגבי גזבר. גזבר, מה זה גזבר? גזבר, כל המוצרים של הקדש, כל החפצים של הקדש נמצאים אצלו. אז אם הגזבר הזה נטל אבן או קורה מהקדש, לא מעל. למה? כי בגלל שהוא מטפל בזה, זה מסור בידו, זה צריך להיות ברז. זה מה שהוא לוקח את זה, זה עוד לא נחשב שהוא מוציא את זה מרשות הקדש. אבל מה יהיה הדין אם הגזבר מגיע, נותן את זה לשכן שלו, חבר שלו, נתנה לחברו? פה אנחנו אומרים שהוא מעל, הגזבר מעל, למה הגזבר מעל? כי איך שאתה נתת את זה לחבר, אז החבר קיבל את זה מתנה, אז הוצאת את זה מרשות הקדש. אז הוא קיבל, אז איך שזה יצא מרשות הקדש, אז אתה מעלת, אז לכן הוא מעל, וחברו, מי שקיבל את המתנה לא מעל, אפילו אם ישתמש בזה, למה? כי תכלס הוא זכה בזה, איך שהוא זכה בזה יצא לחולין, והכל תקין. זה ההלכה הראשונה שכתוב במשנה. אומרת המשנה הלכה שנייה, מה יהיה הדין שבנאה בתוך ביתו? אם הוא סתם מזיז הגזבר קורה של הקדש, לא מעל, כי הוא מטפל בזה, זה נמצא בי, הביאו לו את הסמכות להביא את זה מפה לפה. אבל אם הוא לוקח את הקורה של הקדש ושם את זה בתוך הבנייה, בתוך הבית שלו, בית של חולי, לא בית מקדש, בתוך ביתו, בנה בתוך ביתו, ראה שמר סתם, שם את זה על פי החלון, סתם. אז בכזה מצב עדיין לא מעל, עד שידור תחתיה בשווה פרוטה. אם סתם בנית ולא השתמשת שום דבר שם, עוד לא מעלת.
לא בטיח.
עד שאתה תדור תחתיה ותהנה ממנו בשום שווה פרוטה, ואז הנאה של שווה פרוטה זה נחשב כמעילה. טוב, מה הקושייה פה? בוא תראו את ההמשך. מגיע הגמרא, ויסיב רבי אבאו קמי דרבי יוחנן. רבי אבאו ישב לפני רבי יוחנן, ויסיב וקמר משמי דשמואל שמה. שזאת אומרת, מזה שלמדנו פה במשנה, מי שנהנה מהקדש, בלי שהקדש יודע, אז מה אנחנו אומרים? שזה נקרא מעילה, ומי שגרם לזה, הוא חייב. כן? אז אם ככה, מפה אפשר ללמוד, הדר בחצר חברו שלו מדעתו, צריך לעלות לו שכר. כמו שאנחנו רואים פה במשנה, שמי שנהנה מהקדש, בלי ידיעתו, הוא לא יודע כלום שזה הקדש, הוא חייב אפילו שלא עשה שום שינוי בחפץ, וההקדש לא נחסר כלום, אז אפשר ללמוד מהקדש לאדיוט, שמה? שאם בן אדם הולך לחבר שלו, נכנס בלי ידיעת הבעלים, מתיישב שם על הגור, נכנס לאיזו יחידה דיור, אדר בחצר מחברו שלו מדעתו, צריך לעלות לו שכר, אפילו שזה זה נהנה וזה לא חסר, אפילו שהדירה רבי דוד לא עומדת להשכרה, עדיין צריך לשלם לו שכר. למה? למה? הוא לא חיסר לבעלים שום דבר. מה אכפת לך? זה נהנה וזה לא חסר. כי הרי למה זה לא חסר? כי הבית לא עומדת להשכרה. כי אנחנו מדמים את עדיות להקדש, כמו שהקדש, מה למדנו בהקדש? שאפילו שאף אחד לא יודע כלום, לא נגעת שום דבר, איך שזה הגיע אליך, אוטומטי מעלת. אז מפה אנחנו לומדים לעדיות, אותו דבר, אז מה אנחנו רואים פה? ששמואל, אותו שמואל, ויסיב רבי אבאו כמיד רבי חסיד כמר משמי דשמואל. אז מפה אנחנו רואים ששמואל מדמה דיות להקדש, ולא כמו שראינו בדבריו לגבי חביצה דתמרי, שיש חילוק ביניהם לגבי התשלומים. כך הגמרא שואלת, אז מתרצת הגמרא, אמר לי רבי יוחנן, יש פה את המסורת השס והפי הגאות הגרא, הגאות הבך גורס כך, אמר לי רבי יוחנן, לא משנה, המתרצת אמר, אמר לי רבי יוחנן, הדר בי שמואל נעים. באמת שמואל חזר בו ממה שדימה את ענייני המדיעות לענייני המקדש, באמת הוא...
לא, את זה כאן.
את הנושא שלנו פה, הוא חזר בו שמי שנהנה...
לגבי החביצה הוא לא חזר בו.
החביצה הוא לא חזר בו, הוא נהנה ממה שאמר פה בנהנה.
הברייתא.
שבאמת אנחנו לא משווים שמי שנהנה מידיעות, בלי רשות הוא יהיה חייב לעלות לו שכר אם זה לא חסר. אין לנו את הוא חזר מזה. שואלת הגמרא, מאיפה אתה לוקח שהוא חזר מההלכה הזאת של הדר בחצר חברו שלא מידתו בידיעות, שפה אנחנו אומרים שהוא כן צריך לעלות לו שכר? אולי הוא חזר בו בנושא של חביצה דתמרי. זאת אומרת, לעולם אנחנו אומרים שלומדים ידיעות מהקדש. הוא חזר בו ושמה בחביצה, שבחביצה הוא לא שיבה, הוא לא ישבה ידיעות להקדש. שואלת הגמרא, ומה ידיע מהי הדר בידין ממי הדר? תרצת הגמרא, לא, אי אפשר להגיד ככה, למה? כי ברור שמיה היא הדר בי, ברור שהוא חזר בו מהנושא של הדר בחצר חברו שלא מידעתו. למה? כי ברבא דאמר רבא, שרבא אומר מפורש שלא מדמים נהנה מידיעות לנהנה מהקדש, נהנה מקודש. למה? כי מי שנהנה הקדש שלא מדעת, זה כידיעות מדע דמה. הקדש, אין מושג כזה לא מדעת. למה? כי למי שייך הקדש? הקדש שייך לבורא עולם. אז בורא עולם אין אצלו שום הסתרה. אין אצלו שום הסתרה, אין אצלו שום דבר. אז אם ככה, אתה יודע מה אומרים רבי, אתה יודע מה נראה לי רבי ינקה לגלינסק אומר, אוהד, איזה מצווה הקדוש ברוך הוא לא יכול לקיים? איזה דבר הוא לא יכול לקיים? הוא יכול לקיים הכל, מה הוא לא יכול לקיים? אתה יודע מה הוא לא יכול לקיים? רבי הרצל, איזה מצווה הקדוש ברוך הוא לא יכול לקיים? הקדוש ברוך הוא לא יכול לקיים את המצוות של מתן בסתר. מתן בסתר, מה זה מתן בסתר? המתן בסתר הכי מעודר, שהוא לא יודע ממי זה הגיע, והנותן לא יודע למי זה הגיע. בשלב שאנחנו יודעים מתן בסתר, שרק שאני לא יודע ממי הוא קיבל, אבל הוא מסתובב לידו, מרגיש שהוא עזר לו. המתן בסתר האורגינל, ששתיהם לא יודעים מזה, הקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, כי הוא יודע הכל. אין דבר כזה, ככה אומרים לשם צלי. אז הכל פנים ככה, אותו דבר פה, אין דבר כזה הקדש שלא מדעת. הקדש שלא מדעת, זה כידיעות מדע אדם. תסתכלו איך שרשי אומר את זה כזה בקיצור. רשי אומר את זה כידיעות מדע, שהקדש מונח לימול לכל הבא, ואין מוחה בידו, ורחמנה אמר, מנה מסנה לימול, ורחמנה ידע. אז בקיצור, אז מפה אנחנו לומדים שאי אפשר ללמוד מפה שהנהנה מידיעות שלא מדעתו יתחייב. אז העולם יכול להיות שמי שדר בחצר חברו שלא מדעתו, אם זה לא חסר, זה לא עומד להשכרה, זה יכול להיות לעולם שפתור. רק בהקדש חייב, כן, שם לא מדעת. אז בגלל הסברה הזאת, אם מוכיחים באמת שבאמת בחביצה הוא נשאר באמת שזה לא מדמים הקדש, אז לכן בידיעות, מי שגוזל חביצה תמרי מחבר לידיעות, משלם את המינימום כמו שראים בנזיקין, ורק מי שגוזל מהקדש, שם מקבל את המקסימום. מי אומר שיש מועל לא כמו רבא?
מי אמר לך את זה?
חשבתי על זה.
מה?
כאילו, בגלל... כאילו, הבנתי כאילו את זה יותר בגלל הסברה הזאת.
כאילו, לא שהולך, לא שהולך. מי אמר, אולי הוא חולק על זה, אני לא יודע.
כאילו, בגלל שאנחנו רואים שיש כזה מושג של סברה כזאת, שאלה טובה, נכון? שאלה טובה. אנחנו מסיימים את השיעור עם הקטע האחרון, רבי אוהד היקר. אמר רבא. אני עכשיו הולכים לראות שיש עוד חיוב, שיש שתי שומות. אני שקולאי. שקולאי זה הסבלים, שהם סורבים מסעות, ותמרו חביתא דחמרא לחנווה, שהם שברו חבית יין ששייכת למי? לבעל מכולת כשנשאו אותה, ועכשיו הם התחייבו בתשלומים, והשווי של החבית לא קבוע, רק מה? ביום הדשוקה מזדפלה בחמש, ביום השוק אתה יכול למכור את אותו חבית יין בחמש זוז, בשאר יום המזדבלה בארבע, בשאר הימים, לא ביום השוק, זה נמכר בארבע בזוז. אז ההלכה הזאת היא שיש חילוק, מתי הם משלמים. האדרו לי ביום הדשוק, האם שילמו לו את הנזק לפני יום השוק הראשון, שהלכה ראיזק, אז מאדרו לי חבית הדחמרא, אז הם יכולים להחזיר לו חבית יין, וחבית יין עכשיו כמה זה שווה? חבית יין עכשיו זה שווה רק ארבע, למה הוא יכול להחזיר לו? כי תכלס עוד יום יומיים מגיע יום השוק, ואז הוא יוכל למכור את זה בחמש. אבל אם שילמו לו בשאר יומי, בימים של אחר יום השוק, אז פה אנחנו אומרים מאדרו לי חמש, והם לא נפטרים מהשבת חבית. למה? כי אם החבית הייתה בידו ביום השוק, אז הוא היה מוכר את זה, והוא הפסיד את זה, והוא הפסיד.
אתם תמיד ישלמו את זה רק לפני השוק.
מה?
אז תמיד, אם יהיו חכמים, תמיד ישלמו לו לפני השוק, לא לפני השוק.
תוספות אומר עוד שאלה, תוספות אחרון פה בעמוד. זאת אומרת, תוספות אומר, אתה יכול להגיד לו תמיד, חכה לשבוע הבא.
לא, זה לא יכול להגיד לו, כן,
תוספות אומר פה אחרון, אני לא יכול לומר לו לא ייקח אל המות, אמרו שהוא לא יכול לומר, לא ינעד למעט, זה כבר היה מוכר ביום השוק שבא, ואין לו להמתין עד יום השוק הבא. אבל יש לו יין עוד למכור, לא יוכל לומר, כן, שרן לו מחר שלו.
אבל למה, אם ככה, שאני לא יעשה.
עוד לא עמדנו את ההמשך של הגמרא, בוא נסיים. הבנתי את השאלה שלך.
הלאה.
מוסיף רבא ולא המרן, שאם הוא שילם אחרי יום השוק, אתה צריך לשלם את המקסימום, כי הוא כבר הפסיד בזה שעבר יום השוק. אין לה דלא אבל לחמרה לזבולה, שביום השוק לא היה לו תוכן ואני יין אחר למכור. זכור אתה אומר, תראה, הוא הפסיד. אבל אבל לחמרה לזבולה, אם היה לו בתורי שנשאר לו סחורה במכולת, הוא לא מכר. אז פה עוד הוא לא יכול לתבוע מהם חמש, למה? כי אם באמת הוא לא יכל למכור את היין, מה עם הסחורה שלך שנשאר? היא באה לזבולה, אז מה אתה רוצה ממני עכשיו? נשאר לך סחורה ואתה עכשיו רוצה להגיד שאני אשאר לך ממני. אם זה היה אצלך זה גם היה נשאר. אז לכן בכזה מצב תמיד, אפילו שעבר יום משהו, הוא ישלם לו רק ארבע. עושים רבא עוד הלכה, וגם בצורה שכבר כן צריך לשלם את החמש, את המקסימום במקרה הזה. ומנקה לי, אכן ואני צריך להוריד מפה אגר תיחה. מה זה נקרא אגר תיחה? זה תדמי התיחה, שהוא היה צריך לטרוח ולמכור את היין בשוק מעט מעט, ומה זה? ומפחית להם את הדמים שהיה, אז הוא צריך להפחית את אותם דמים שהיה מוכן להפסיד מהכסף החביב בשביל להימנע מהתיחה הזאת. ואותו דבר, ודמי ברזנייתה. מה זה דמי ברזנייתה? הכסף, שכמה כסף עולה לעשות ברז, חור בחביב. כי אם זה לא היה נשבר, אבל היה צריך לשלם את אותו כסף למי? לאומן. אז אם כך את זה, תגיד, הוא לא מקבל חמש למי. צריך להוריד את הדמי פתיחה שהוא חסך, את הדמי עשיית נקב החביב. אין לנו בשורות טובות בכל הישועות. בשורות טובות.